אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסלר.
ברוכות הבאות לפודקאסט שלי, נשים מדברות. כאן מעיין רוגק וסלר, בעלת הבית לרפואה טבעית בעולם החדש. גם אם ילדת עכשיו את הילד הראשון, השני או השלישי שלך, כל ילד מביא איתו משהו חדש. ונדמה שבימים שלנו, בעולם המודרני הזה, כמו שאני קוראת לו, את מוצפת בהמון המון עצות וידע, בקבוצות בפייסבוק, דרך חברים, באלפי ייעוצים, שאומרים לך איך להרדים את הילד שלך, מתי הוא צריך ללכת, מתי הוא צריך לזחול, אולי מלחיצים אותך שהוא כבר צריך לדעת לאכול מוצקים, אבל למה הוא עדיין לא עושה את זה? אולי הוא כבר אמור לדבר, אבל זה עדיין לא קורה. וזה משאיר אותך עם לא מעט בלבול. למי להאמין, מה לעשות, עם איזו גישה ללכת. אז אני רציתי לעשות קצת סדר, והזמנתי לכאן היום את ענבל ברק, יועצת, מדריכה ומנחת הורים בתחום התפתחות שינה של תינוקות ופעוטות, ובעלת המרכז בכפר סבא של הורות ראשונית. ועל זה בדיוק אנחנו הולכים לדבר היום, על ההורות הראשונית הזאת. על מה אנחנו יכולים לעשות עם התינוק שלנו כבר מגיל לידה, כדי לממש פוטנציאל של דברים טובים בו, וכדי למנוע מצבים פחות טובים בהמשך. אנחנו נדבר על פוטנציאל שינה, ועל קצב התפתחות לפי גילאים של ילדים, מתי ואיך הילד שלך אמור בערך לעשות דברים מסוימים, מה קורה כשזה לא קורה, האם צריך מיד לטפל, או שכדאי לחכות, האם צריך לרוץ ולקנות צעצועים וללכת לייעוצים, או שאפשר לעשות הרבה עבודה בבית, פשוט עם ההבחנה והייעוץ הנכון. אז אנחנו הולכות לדבר על כל זה ועוד הרבה, ואנחנו גם נענה על שאלות שאתן ביקשתן בסטורי שלי באינסטגרם. אני מזמינה את כולכן אגב לשלוח לי בקשות נוספות בדף הפייסבוק או האינסטגרם, רפואה טבעית בעולם החדש, ואני מבטיחה לחזור אליכן. אז שלום ענבל.
היי.
איזה כיף שאת כאן.
גם לי.
כפר סבאיות מלידה?
לגמרי. שנה אחת בקיבוץ אמיר לכל הצפוניות, אבל כן.
אז בגדת קצת, בסדר. אני ממש מלידה, זה לא יאמן. אז קודם כל זה תמיד כיף לפגוש כפר סבאים, והאמת היא שאני באמת מכירה אותך, כאילו את שמך, עוד מאז שככה הבת שלי נולדה לפני שנתיים וחצי, אז נורא שמחתי שאת סוף סוף מגיעה, ויש לי הזדמנות לשאול את כל מה שרציתי לשאול אותך עד היום. תראה, אנחנו ניכנס לנושא ככה מאוד חם, כשהעליתי בסטורי בקשות לשאלות, אז הוצפתי בהמון המון שאלות, וראיתי שבאמת הרבה אמהות, טוב, בסטורי שלי היו אמהות, כן, יכול להיות שיש גם אבות, באמת הן מוטרדות, מהרבה מאוד דברים שקורים בדרך, מהרגע שהתינוק נולד, יש כל כך הרבה דברים שאפשר לדאוג מהם, אוקיי?
נכון.
איך שהוא הולך, ואיך שהוא זוחל, ואיך שהוא אוכל, ואיך שהוא ישן, את יודעת, ובעצם הילד, ההתפתחות שלו, היא כוללת בתוך המון מרכיבים. אז ברגע שראיתי שיש הרבה שאלות, אמרתי, טוב, לא נוכל לענות על כולן, אבל אנחנו תכף נצלול לעולם הזה, כמו שאת מכירה אותו, וננסה להתחיל, את יודעת, מהבסיס, מההתחלה, ולהתקדם עם השלבים, ואז אני מקווה שניתן מענה לכל הבנות ששאלו בכל מיני שלבים שונים, אבל מסקרן אותי מאוד לדעת, איך לך הגעת לתחום הזה, איך הקמת את העסק הזה שלך, את יודעת שהוא באמת שמך הולך לפנייך, איך זה התחיל עבורך?
אז קודם כל תודה. תודה שהזמנת אותי, ותודה על כל המילים החמות. אני כבר 10 שנים עוסקת בתחום של התפתחות תינוקות ושינת תינוקות. ובכלל, כל מה שקשור למה שנקרא הורות ראשונית, שבעצם אלו פחות או יותר 3 השנים הראשונות. אצל כל תינוק, אצל כל ילד, דרך אגב, לא משנה אם זה ילד ראשון, אנחנו גם בילד העשירי חובות הורות ראשונית. אני בעצמי אמא ל3 ילדים, הגדולה שלי כמעט בת 13, אחרי זה יש לי בן 10, והקטנה שלי בת כמעט 6, היא עולה לכיתה א'. ואני כאמור, ואני, דרך אגב, אני ממש בימים הקרובים הולכת לפתוח את מרכז ענבל ברק.
נכון,
כן,
בכפר סבא.
כן, בכפר סבא, בקרן נערים. בעצם מרכז הורות ראשונית. כן. אני מאוד מאוד מתרגשת. זה הולך להיות one stop shop לאימהות. להורים בכלל, אבל אימהות מכיוון ש... יש שם גם את הפעילות שלי, את הסדנאות, את הייעוצים, וגם את הפעילות של אחותי, סיגל קלדרון, שהיא פיזיותרפיסטית לרצפת הגן, שבעצם תיתן את המענה המלא לכל אימא שמגיעה לשם. כן. אני הגעתי לתחום הזה, בעצם, אני הייתי פעם אדריכלית.
באמת?
כן.
זה מפתיע.
אני למדתי 5 שנים מייגעות.
מה את אומרת?
באוניברסיטת תל אביב, סיימתי בהצטיינות, עבדתי 2.5 שנים כאדריכלית, ובעצם הבלעתי כבר את מור, הבת הגדולה שלי, וחזרתי לעבודה אחרי חופשת לידה של 4 חודשים, אז חופשת הלידה הייתה יותר קצרה. ובעצם, מה שנקרא, הגעתי לנחלה, אני אספר את זה בקצרה, כי זאת הרצאה בפני עצמה, אבל מהר מאוד הבנתי שאולי אני נורא נורא טובה בזה, בדריכלות, אבל זה לא הדבר שאני רוצה לעשות כשאני אהיה גדולה. ובעצם אז עשיתי חקר פנימי עמוק מאוד מאוד על הדברים שאני באמת אוהבת ועושים לי טוב. ומתוך החקר הזה הגעתי לתחום הזה של הדרכה וגוף ונפש וילדים ותינוקות. ובעצם החיבור היה התפתחות ושינת תינוקות.
לא, זה מדהים.
כן.
כי יוצאת, כי הרבה אנשים אגב הולכים לומדים משהו, ולא בטוחים שזה מה שהם רוצים לעשות, למרות שהם השקיעו הרבה שעות, כסף וכולי. אבל הם לא יודעים להגיד מה הם רוצים לעשות.
נכון.
כאילו, קשה להם להגיד, אז מה כן? אז יפה שאת כן הצלחת להגיע למקום הזה, ומאוד דייקת את עצמך, כאילו, את יודעת.
נכון.
ספציפית בהורות הראשונית, בליווי ההתפתחותי, בהתעסקות עם ילדים בגילאים הקטנים יותר.
נכון.
אז זה מעניין.
והרבה חושבים שהגעתי לזה בגלל הבת הגדולה שלי, כי יש מנהם הרבה מחשבות כזה, בזמן חופשת הלידה הראשונה
כן.
בעיקר. אבל לא, הגעתי לזה בגללי. אז בעצם למדתי בצעד ראשון התפתחות תינוקות, ואחרי זה התפתחות ילדים. וגם שם סיימתי בהצטיינות, והתחלתי לעבוד במכללה, וגם במרכז שם, ופתחתי בעצם את העסק האישי שלי, הפרטי, והתחלתי להעביר סדנאות, ושזה בעצם היה הדבר שהכי הכי הכי אהבתי לעשות. ומאז העברתי כמעט 350 סדנאות. 4,000 אמהות שמגיעות מכל הארץ, כבר בסדה השנייה שלי, אני זוכרת שהגיעה מישהי מגדרה.
איך את מסבירה את זה?
אני עובדת מאוד 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 קשה, כדי לייצר משהו מיוחד ומאוד מאוד מדויק בסדנאות שלי.
כן.
הכי מצחיק אותי זה שאימא מספרת לי שהיא ממליצה לחברה על הסדנה, אז היא אפילו לא יודעת להגדיר לה את זה. היא אומרת לה, פשוט תלכי,
כן.
פשוט תלכי ותביני. וכשהן מגיעות אליי, אמרות לי, עכשיו אנחנו מבינות על מה כולן מדברות.
כן.
אז עד היום אני חייבת להגיד שמאוד מאוד קשה להגדיר את הסדנאות שלי, אבל אני יכולה להגיד, שתי מילים הן עולם ומלואו,
כן.
כי הן עוסקות בכל מה שצריכה לדעת, כאימא לתינוק, על פי הגיל שלו ושלב ההתפתחותי שבו הוא נמצא.
כן.
אבל יש שם גם הרבה מעבר, כי באמת יש לי אג'נדה, של אימא טובה, אימא שטוב לה, אז אנחנו גם לומדות, ואנחנו גם בעצם מדברות עלינו,
כן.
וזה באמת עולם ומלואו.
אז קודם כל, זה מקסים לשמוע את זה, אני גם מאוד מתחברת, דיברנו קצת לפני שהתחלנו את ההקלטה, גם אני בקליניקה, הרי בגלל שאני מטפלת בילדים, אז אני מסתכלת על ילדים תמיד כמכלול כזה, זה לא, אוקיי, יש לו איזושהי מחלה, אז תני לי טיפות כאלה וכאלה, נכון. והוא יבריא. אנחנו בודקים הרבה מאוד נושאים, ואגב, הרבה פעמים גם בודקים את ההורים, יכול להיות שההורים במשבר, יכול להיות שהאימא במשבר, זה מאוד משפיע אגב על הילדים לפעמים.
לגמרי.
אז ההסתכלות היא תמיד רחבה יותר, היא תמיד הוליסטית יותר, ואני בטוחה שמה שאת עושה אגב הוא מאוד מאוד חשוב, אבל אני רוצה לשאול שאלה מתקילה, שככה שמעתי מכמה נשים קצת יותר מבוגרות, כשדיברתי איתם על התחום, שהם אמרו לי, למה בעצם אתם צריכות את זה? למה צריך את כל הדברים האלה? למה צריך ליווי התפתחותי? הרי, בסופו של דבר, הילדים הולכים, והם זוכלים, והם מדברים, והם אוכלים. אולי לכל אחד יש את הקצב שלו, אולי לא צריך להתערב. ותשעת, כמובן שרציתי ישר להגיד משהו, אבל אמרתי, מעניין דווקא כן לשמוע מה את אומרת על זה, אחרי שראית ועברת כל כך הרבה ילדים בדרך הזו, מה היתרון הגדול הזה, שבאמת כן לעקוב אחרי ילד וההתפתחות שלו מ-day one?
כן. אז לשאלה כזאת יש לי שתי תשובות. קודם כל, כשזה מגיע ממישהי יותר מבוגרת, מה שנקרא הדור של פעם, של ההורים שלנו, של סבא וסבתא, אז אני אומרת, תראו, פעם זה לא מה שקורה היום.
אמת.
ולו אם ניקח את הדוגמה של השכיבה על הבטן, היום בשנים האחרונות יש לנו את ההנחיה של משרד הבריאות, למניעת מוות בעריסה.
נכון.
וזאת הנחיה שמובילה להתנהגויות כאלה ואחרות אצל הורים, ואני לא אכנס לזה עכשיו, אבל אני תמיד אומרת ש... אם מתישהו יבטלו את ההנחיה הזאת, ואני חס וחלילה לא אומרת שאני נגד ההנחיה, אבל באופן תיאורטי, אז כנראה שחצי מהעבודה שלי תרד.
כן.
מכיוון שזה באמת מוביל לכל מיני השלכות כאלו ואחרות, וזה לא מה היה פעם. אנחנו ישנו על הבטן.
נכון.
לא חששו לשים אותנו על הבטן, באופן כלי גם בעירות, וזה פחות מה שקורה היום.
נכון.
יותר מזה, אני יכולה להגיד בתור אימא לכמעט בת 13, כשאני הגעתי להורות הראשונית שלי איתה, גם אז המצב היה אחרת. כלומר, ככל שהשנים עוברות, הדרך להיות אימא, ואימא שבאמת פועלת מתוך אינטואיציה מסוימת, קצת הולכת ומתערערת, בחסות הרשתות החברתיות, בחסות הרבה דברים שקורים מסביבנו. התשובה השנייה שלי לשאלה הזאת, זה נכון, כולם הולכים בסוף. בואי נגיד, לא כולם, 99% פסיק, לא יודעת מה. כולם הולכים בסוף, אבל השאלה היא איך. כלומר, אנחנו בעצם דואגים לאיכות, אנחנו רוצים... לקחת את הילד שלנו, את התינוק הרך הזה שעכשיו הוא נולד והוא טבולה רסה, למקום הכי איכותי שהוא יכול להגיע אליו, ואני יכולה להגיע אליו,
כן.
להוביל אותו. ובעצם אנחנו, כשאנחנו אומרים איך, אנחנו מדברים קודם כל כמובן בהיבט התנועתי. איך הוא ישתמש במכונה הזאת שנקראת הגוף, איך הוא ישתמש בשלד בשרירים, האם הוא יסבול מכאבים, האם יהיה לו קל להניע את הגוף, ואז הוא יהיה ילד אקטיבי ותנועתי, או שלחילופין, לא יהיה לו קל, והוא לרוב יישב, וכמובן שלכל דבר כזה יש לו את ההשלכות שלו.
כן.
בנוסף, דיברת מקודם על מכלול, דיברתי על משהו הוליסטי, אנחנו יודעים שעל הפרמטרים האלו יש השלכה על דברים נוספים.
כן.
למשל, לרוב ילד שמאוד מאוד בטוח בתנועה שלו, ואין לו בעיה להניע את הגוף, והוא עושה את זה ללא קושי, לא סובל מכאבים כאלה ואחרים, ילד או מבוגר, לרוב אנחנו נראה בעצם את ההשלכה על הביטחון העצמי שלו.
כן.
על תחושת המסוגלות, על העצמאות שלו. ולכן אנחנו אומרים, אוקיי, כולם הולכים בסוף, אבל השאלה היא איך, איזה ילד, איזה אדם מבוגר,
כן.
יוצא מהתינוק
גם הזה. עוד דבר, גם אני חושבת, אני מאוד מסכימה איתך על מה שאמרת על הדור הקודם, אני אפילו לא מצליחה לדמיין אגב, באיזה עולם הבת שלי תגדל, כן? הדברים מאוד משתנים, מאוד דינמיים, ומה גם שאנחנו בעצם רוצים להיטיב עם השנים, אנחנו לומדים דברים חדשים, ואנחנו אומרים, אוקיי, פעם לא ידענו דברים מסוימים, היום אנחנו יודעים למה שלא נשתמש בזה.
בדיוק.
וגם מניעה, דרך אגב, ברפואה שלי לפחות, מניעה זה, את יודעת, ברפואה הסינית אומרים שטיפול אחד כשאדם, בריא שווה 1,000 טיפולים כשאדם כבר חולה.
לגמרי.
אוקיי, אז מניעה, אנחנו אומרים, תשמעו, פעם לא ידענו, סתם דוגמה, שאם ילד מדלג על איזשהו שלב, או לא זוכל בצורה נכונה, או לא הולך בצורה נכונה, אני אפילו לא יודעת אם אני מגדירה את זה נכון, לא ידענו שבהמשך זה יגרור לו כך וכך וכך, או אפילו שזה ישפיע לו על השינה, או על הצורה שבה הוא אוכל, כי איכשהו יושב נניח בכיסא אוכל, לא ידענו, היום אנחנו יודעים, אז למה שלא נעשה עם זה היום משהו? וזה לפחות מה שאני אמרתי למי שאמרה את זה לי, אמרתי, יש דברים שאנחנו יודעים היום, וזה יותר טוב, כמו שהיום אני יכולה, את יודעת, בלחיצת כפתור בטלפון שלי, לעשות דברים שפעם הייתי צריכה לעמוד בבנק 3 שעות בתור.
נכון.
יש דברים טובים לקדמה.
הכי מצחיק אותי זה שמגיעים, מצחיק במחאות, שמגיעים אליי לייעוץ פרטי.
כן.
באמת ייעוץ התפתחותי. תינוק למשל... לא זוכר על 6. ואני מתחילה להסביר להם, קודם כל, למה כן חשוב שהוא יזכה על 6? למה כן חשוב שעכשיו תעשו את התרגילים האלו שאני מנחה אתכם? ואז האמא או האבא פתאום אומרים, וואלה, את יודעת? גם אני יודע על עצמי שלא זכלתי על 6. ועכשיו אני מחבר את זה לקושי שהיה לי במוטוריקה עדינה, או עדיין יש לי. לקושי שהיה לי בזריקת כדור, בלשבת בכיתה. הכי מצחיק היה שפעם אחת באה סבתא עם האימא, הסבתא של התינוקת,
כן.
והיא אמרה לי, וואו, עכשיו את מורידה לסימונים שכנראה היו צריכים ליפול לי לפני 20-30 שנה, לגבי אותה אימא.
זה מדהים, זה בעיניי, בואו נשתמש בזה, זה מדהים שיש לנו את זה. יש באמת, אני לא יודעת אם זה משהו שאת יכולה להגדיר ככה, את יודעת, בשליפה, כי כל ילד הוא אינדיבידואל, אבל יש דברים שהמאזינה עכשיו שמקשיבה לנו, שיש לה תינוק, לא משנה עכשיו בין כמה הוא, שאת יכולה להגיד, נניח, מין שלבי התפתחות על איזה סקאלה מסוימת, שנדע שזה בערך מה שאמור להיות, כדי שאם לא, אז היא תוכל להגיד לעצמה, אוקיי, ייתכן ואני צריכה לבדוק את זה?
כן, כמובן. קודם כל, אני חייבת להגיד שלכל שלב התפתחותי, בעצם יש חלון זמני מסוים,
כן.
שבמהלכו אנחנו נרצה לראות את המימוש שלו. חלונות הזמנים הם טיפה משתנים באמת לאורך השנים, אפרופו השינויים המינורים אולי, אבל הם קורים בהתפתחות. בגדול, בגילי לידה עד 3 חודשים, אנחנו נרצה לראות שכיבה על הבטן נינוחה. החל מגיל 3 חודשים, אנחנו נרצה לראות הרמת ראש מבוססת, כלומר, הרמת ראש, שזה ברור שעכשיו התינוק מסוגל להרים את הראש, אבל לצד זה גם להניח את הראש, משהו שפחות בודקים בטיפת חלב, ואני מדברת עליו המון.
זאת אומרת, שחרור גם.
הרפייה, שחרור, מנוחה, לאו דווקא עכשיו להירדם, ממש לא.
אבל זה כזה תינוק שנגיד, קשה לו לשים את הראש על אימא, כזה זה סימן.
קשה לו להניח את הראש על החזה, על הכתף, במנסה בד, על מזרן הפעילות, באמת, תינוק שאני רוצה לראות שהוא יודע לנוח. מגיל 3 חודשים עד 7 חודשים, אנחנו רוצה לראות את שלב ההתהפכויות, מהבטן לגב ומהגב לבטן, אין פה סדר.
אוקיי,
חשוב מאוד מאוד להגיד.
אז יפה, זה עד 7 חודשים, אני חשבתי שפחות.
כן, אז פלוס מינוס עד 7 חודשים. יש תינוקות שיותר קל להם להתהפך מהבטן לגב, ויש כאלה שיותר קל להם להתהפך מהגב ולבטן. כל תינוק יעשה קודם כל את מה שיותר נוח לו, וזה בסדר גמור. בסופו של דבר, נרצה לראות את שני הכיוונים, לימין ושמאל. גילי 6 עד 10 חודשים, אנחנו נרצה לראות שחילה.
אוקיי.
יש לנו שני סוגים של שחילות, שזה שחילת הגחון, שמי שזוחל גחון לרוב מגיע אליה בסביבות גיל 7-8 חודשים, ויש לנו את השחילה על 6, מי שזחל גחון יעלה אחרי זה על 6, ויש כאלה שמדלגים על שחילת הגחון, וישר עולים על 6 וזוחלים על 6.
אוקיי.
בגלל 6 עד 10 חודשים, אנחנו נרצה לראות גם את המעבר לישיבה באופן עצמאי, לא שהושיבו את התינוק אלה. הוא עשה את זה בעצמו, והחל מגיל 9 חודשים ומעלה, אנחנו נרצה לראות עמידת רהיטים, כלומר, אני תופס את עצמי בעמיתה ומושך את עצמי לעמידה, או ספה, או כיסא וכו'. והחל מסביבות באמת הגיל הזה, אנחנו נרצה לראות ניתוק של הידיים, ומעבר לעמידה עצמאית, והחל מגיל שנה פחות או יותר, הליכה. תהליכה עצמאית, פעם היו מגדירים עד גיל 4 חודשים, היום יש כאלה שמגדירים עד גיל 8 חודשים.
יפה, אז כבר הורידו לחץ מכמה הורים.
יפה, אני רק חייבת להגיד, נכון שטיפה הרחיבו את חלונות הזמנים, אבל אני ממליצה לא להיכנס לשענות.
לא לחכות עד הרגע האחרון.
בדיוק, אני תמיד אומרת, קחו את חלון הזמנים הזה, חודש, חודשיים לפני, תבדקו מה קורה, ויותר מזה, אם התינוק כבר תינוק למשל בין 10 חודשים, ואני רואה שלאורך כל הדרך, הוא תמיד כאילו תופס את השלב ברגע האחרון, אז שווה כן ללכת לאשת התפתחות ולבדוק, האם יש משהו שאני יכולה לשכלל אצלו, לחזק את אותו, לקראת באמת, אם זה זחילה, אם זה הליכה.
אוקיי, אז בהמשך למה שאת אמרת, מישהי כתבה לי בשאלות, שנניח הבת שלה בת 9 חודשים, היא כבר זוחלת גחון, היא עומדת, היא יושבת עצמאית, היא עולה על 6, אבל היא לא זוחלת 6, ומישהי אחרת שאלה, זה ככה מתקשר, עם התפתחות מוקדמת היא גם בעייתית, כי הבת שלה מדלגת על שלבים. כלומר, היא לא זחלה גחון הבת שלה, אלא מיד כבר עברה לשלב הבא. אז בסקאלה שלך נניח, לפי מה שאמרתי, אם אני רואה שהבת שלי דווקא, נניח, את אמרת עכשיו בין 6 ל-10, ואני אומרת, יופי, היא כבר בת 7 חודשים, היא כבר דילגה לשלב, אז הנה היא כבר בשלב הבא. זה גם סימן עבורי, כאילו להגיד, רגע, למה היא דילגה לשלב הבא? או שאני יכולה להגיד, יופי, מעולה, היא מתקדמת, היא...
נכון. את קודם כל, דילוג על שלבים הוא פחות מומלץ, מכיוון שבכל שלב, תינוק לומד משהו שישמש אותו בהמשך.
אוקיי.
או בשלב הבא, או בהמשך חייו. למשל, ציינו מקודם את הזחילה על 6, חלק מהדוגמה של הסבתא. אז בזחילה על שש יש עבודה מאוד מאוד משמעותית של חגורת הכתפיים. זה משהו שהמון הורים גם כבר יודעים היום. ולחגורת הכתפיים, אמרתי, יש השלכות על היציבה כולה.
כן.
על מוטוריקה עדינה. על קשב וריכוז. על המון דברים שאנחנו נעשה בהמשך. ולכן, חבל שהתינוק יפספס את הלמידה הזאת.
אוקיי.
בתור מי שמגיע מעולם הדריכלות, אני תמיד משווה את שלבי ההתפתחות, בשנה הראשונה במיוחד, כקומות בבניין. ואני אומרת, אי אפשר לבנות את הקומה השלישית מבלי שבנינו את הקומה הראשונה, נכון?
את רואה לא סתם למעלה את הדריכלות.
נכון. הכל קונסטרוקציה.
זה עכשיו זה מאוד ברור, זאת אומרת, את אומרת, השלבים הם לא להנעתנו, אוי יופי הוא זוכה לאיפה הוא מת כדי שנוכל כבר להתקדם בחיים האלה, אלא זה שלבים שהגוף זקוק להם, ממש
נכון,
ככה.
נכון, נכון.
אוקיי.
ואם מדובר בתינוק שמתפתח באמת יחסית מהר, אז א', אנחנו נרצה לראות שהוא באמת מממש את כל השלבים, ומממש אותם גם באופן איכותי, מה שנקרא לא מסמן וי ואלה,
כן.
ואני יכולה להגיד לאותה אימא, וגם אני דרך אגב אימא כזאת, כי הבן שלי עלה על שיש בגיל 4 חודשים.
גם שלי.
זה קצת מסביר לי את מה שסיפרתי מקודם על השינה.
עכשיו גם נופלים לי סימונים, כן, היא כבר הלכה ב10 כמעט שנה.
בדיוק. אז כולם הסתכלו על זה מהצד ואמרו, וואו, וואו, ואני דפקתי את הראש בקיר. כי אמרתי, וואו, וואו, כמה עבודה יש לי איתו, לא רק על דיוק השלב ועל האיכות של כל שלב התפתחותי, אלא זה נובע ממשהו, זה נובע מטמפרמנט כנראה סוער, זה נובע מטונוס, זה נובע מדברים מסוימים שאני צריכה לתת עליהם את הדעת.
אוקיי, אז באמת מעניין לדעת, האם הבת שלי נגיד דילגה על איזשהו שלב, אבל אני כבר בדילוג הזה, זהו, היא כבר שם. ואת אומרת שזה חשוב כן לעבור כושב, אני הרי לא יכולה להחזיר אותה אחורה, נכון? כאילו ילד שכבר נניח עומד, והוא פספס זחילת גחון, לא יודעת מתישהו. אז אני לא מחזירה אותו לזחול גחון, או שבעצם את כן עושה איתו פשוט עבודה, שמחליפה את הזחילה הזו?
נכון.
בעצם?
זה, קודם כל זה תלוי איזה שלב הוא פספס.
אוקיי.
כי למשל זחילת גחון, זה השלב היחידי, שאנחנו מה שנקרא מאשרים במרכאות, לדלג עליו.
Okay.
כי אנחנו מודעים למה גורם לתינוק לזחול או לא לזחול גחון. דרך אגב, תינוקות עם טונוס גבוה, באמת, לרוב ידלגו על זחילת הגחון. אז מה אנחנו עושים איתם? אנחנו מלמדים אותם את המרכיבים של זחילת הגחון. בעצם כל שלב התפתחותי, כמו מתכון להוגה, מורכב מכמה דברים שאני צריך לעשות בו זמנית.
אוקיי.
אני צריכה לבדוק שאכן כל המרכיבים נמצאים במערכת העצבים של אותו ילד. אז יש לי דרכים לעשות את זה. למעט זאת, יש שלבים שאנחנו כן נרצה כאילו לחזור אחורה. למשל, אם אמא מספרת לי שבאמת הילד כבר נעמד,
כן.
אבל הוא עדיין לא התיישב. אבל הוא עדיין לא זכה לגמרי. אז זה לגמרי אני רוצה לחזור אחורה.
אוקיי.
ולרוב זה לא לחזור אחורה ברמת השנים, זה ברמת השבועות או כן. חודשים ספורים.
וגם לחזור אחורה, כאילו הכוונה שלך, יש לך תרגילים ודברים ספציפיים שאת בטח תרצי לעבוד, אבל צריך לראות את הילד ולהבין מה בדיוק חסר שם.
נכון.
זה אינדיבידואלי.
נכון.
מה עם זה באמת שאנחנו חיים, את אמרת מקודם משפט שאני מאוד אהבתי. אני כל הזמן מדברת על האינטואיציה האמאית שקצת עבדה לנו, דיברתי עם נירית אוליבקוביץ' שיועצת הנקה, היא אמרה על השבט שעבד. את יודעת, אנחנו באמת, ההורות היא שונה היום, לחלוטין.
נכון.
את נשארת פחות או יותר כמה ימים אחרי הלידה כבר לבד בבית, כי בעלי חזר ואימא שלך אולי עובדת, ואת יודעת, חיים אחרים. וכן, לפעמים את מסתכלת ברשתות החברתיות, או רואה חברות, ונראה ששם הכל עובד אחרת, או קל יותר, או את יודעת, שם הדברים מגיעים מהר יותר, וזה גם מלחיץ. ואני יכולה להגיד לך שכמעט כל שאלה שמישהי שאלה בסטורי, לופתה אני כבר קצת לחוצה, או אני מתחילה להילחץ, או מלחיצים אותי, ואת יודעת, את נתת עכשיו נגיד איזושהי סקאלה כזו, שאת אומרת, אוקיי, זה לא אומר כלום, זה סקאלה, אבל צריך להיות ערים לה, איך בכל זאת, כאימא נניח הילד שלי מתפתח באיזושהי צורה, אולי עושה דברים שאני רואה שחברות שלי לא, מה אני צריכה לעשות? כאילו, מתי, את יודעת, השליית אצל הילד אחר זה תמיד
נכון.
עובד יותר טוב. איך, את יודעת, באמת, כי היא מאוד, מאוד מבולבלות היום, זה מאוד מבולבל. בנוסף, אל תשכחי שיש לך קבוצות בפייסבוק, למשל, שאת יכולה לכתוב שאלה, ועונות לך נגיד 400-500 בנות.
נכון.
וכל אחת נותנת, את יודעת, משהו אפילו מנוגד או סותר.
לגמרי. זה נורא מבלבל. אני אומרת, להיות אימא היום לתינוק, זה נורא קשה.
כן.
זה נורא מבלבל. את מוצפת מכל הכיוונים.
נכון.
את באמת, ממש כמו שאמרת, את יכולה לעלות פוסט מתוך כוונה ורצון להבין, ללמוד, לצאת קצת מהבלבול הזה.
נכון.
ואת מקבלת כל כך הרבה תשובות, שבסופו של דבר, או שאת יוצאת מבולבלת, או שאת מוצאת לעצמך איזושהי תשובה כזאת, שהכי מתאימה לך נכון להיום.
בדיוק.
ואת בוחרת בה.
היא נראית לך הכי נכונה.
נכון.
כן.
מה שאני ממליצה, בתור מי שבעצם נמצאת מהצד השני, והייתה שם כמובן, זה אני לא מאמינה במה שנקרא לטמון את ראשנו בחול, בת יענה, מה כן. שנקרא. זה לא נכון. אנחנו באמת רוצים להוביל את הילד שלנו למקום איכותי, כמו שאמרנו.
נכון.
מצד שני, גם לא נלחץ. אז איך אני יוצרת את הבלנס הזה? אני הולכת ללמוד. אני הולכת ללמוד באמת מאנשי מקצוע, ולכן, קודם כל, אני מאוד 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 בעד הסדנאות, שהן קודם כל, יש בין, באמת, כמו שאמרנו, הרבה מעבר.
כן.
את גם לומדת, ויש לך שם את החוויה, ואת פוגשת עוד אמאות, ונמצאות באותה סירה כמוך. ומתוך הלמידה הזאת, נוצרת לימידה לא רק מה צריך להיות, אלא מה נכון לתינוק הספציפי שלך. אני מאוד מאוד דוגלת, ואני אומרת את זה תמיד, במפגש הראשון, בכל סדנה, יש פה הרבה תינוקות, אבל בסופו של דבר, המטרה המרכזית שלי, זה שכל אחת מכן תדע מה היא צריכה לעשות עם התינוק הספציפי שלה.
כן.
ואנחנו יכולות ללמוד את התינוק שלנו, בעזרת באמת אנשי מקצוע, אני יכולה להבין מה הוא בדיוק צריך שאני אעשה, כדי שהוא יתפתח בצורה איכותית, כדי שהוא ישן טוב, וזה כמובן תמיד 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 לצד תחושת הבטן שלי.
האינטואיציה
שלי. אני תמיד אומרת לאמהות, אני פה כדי להדריך אתכן מקצועית ולתמוך בכן, נפשית ורגשית, אבל בסופו של דבר, אתן תעשו את הדבר שנראה לכן נכון לתינוק שלכן.
כן.
זה לא נכון שעכשיו תעשי משהו, כי במרכאות ענבל אמרה. בסופו של דבר, כשיוצא השילוב הזה, אז אני רואה ממש על האמהות שמגיעות אליי, הן אומרות לי בסוף, אני בטוחה בעצמי.
כן.
אני יותר רגועה.
שזה הכי חשוב.
הכי הרבה. חשוב.
אני חושבת, דיברנו על אימא שטוב לה, אמרת.
נכון.
זה כל כך חשוב, כי ברור שברגע שאת בסטרס ובלחץ, זה משפיע על הילד, אין מה לעשות. אנחנו סוג של גוף אחד כזה, לפחות בשנה הראשונה. אז להרגיע את האימא זה כבר דבר טוב. תראי, גם כל ילד והצרכים שלו, דיברת על זה מקודם, וזה חשוב לי שדווקא נחדד את זה, שלמרות שיש איזה שהם סקלות, יש ילדים שהם לא בסקאלה הזאת, נכון?
נכון.
וזה גם בסדר. וגם פה, בעצם שוב צריך ללכת למישהו מקצועי שיבדוק למה הילד שלי לא הולך עדיין, כי אולי הוא פיזיולוגית בסדר גמור, הוא ייקח לו את הזמן, את יודעת, מהילדים האלה שעושים הכל נורא נורא לאט, וזה עדיין נחשב תקין?
זה עדיין נחשב תקין, בתנאים מסוימים.
כן.
אם אני רוצה להיות רגועה ולהבין למה תינוק שלי הגיע לגיל מסוים, והוא עדיין לא זוחל, הוא עדיין לא הולך. יש מצב שבאמת יש סיבה לזה.
כן.
וברגע שאני באה ומסבירה להורים, תקשיבו, הוא לא עושה את זה, כי ככה וככה. אז מצד אחד אנחנו אומרים, אוקיי, סבבה, אפשר להירגע, יש לזה סיבה. מצד שני, אנחנו שוב לא תומנים את ראשנו בחול,
כן.
אלא אנחנו עושים איזה משהו.
אוקיי.
למה? כדי שהוא באמת יעשה את זה בגיל מסוים, כדי שהוא לא ייקח את הקושי הזה, שכרגע לוקח, גורם לו לעשות את השלב הזה בגיל יותר מאוחר,
כן.
לשנים הבאות.
אוקיי, אז למשל באמת, בוא נדבר על הדברים האלה שיש היום. השוק מוצף גם בעוד דברים חוץ מדעות, כן? יש המון צעצועי התפתחות, תרגילים ביוטיוב, כל מיני כאלה, את יכולה לכתוב איך לגרום לילד שלי להתהפך, לא כאלה. מנסעים מסוימים שאמורים לעזור לכל מיני בעיות, פופים וכאלה. אז דקה לפני שנגיד אני רצה באמת לקנות, את יודעת, כי זה גם לא זול. אני באמת צריכה את כל הדברים האלה, או שאת יודעת, אפשר גם לעבוד עם משהו בסיסי יותר ו...
אני מאוד מאמינה בלעבוד עם הדברים הבסיסיים. אם יש משפט שאני חוזרת אחריו, זה less is more.
כן.
זה, או איזה משפט של לקוח מעולם העיצוב.
כן.
עוד משהו שלקחתי מהאדריכלות.
מינימליזם.
less is more, כלומר, אין צורך בכל ההוצאות הכספיות האדירות האלו. עולם צרכנות התינוקות היום הוא עולם משוגע. ובאמת אנחנו הולכים כשבי אחריו הרבה פעמים, אחרי כל ההבטחות האלו, כל מה ש... איך אני אומרת? אנחנו רואות תינוק בחייך על האריזה, ולצד זה כתוב שלושה משפטים של משפרת מערכת שיווי המשקל, מעודד הרמת ראש וכאלה.
נכון.
אז אנחנו ישר אומרות, יאללה, אני צריכה את זה במיוחד כשראיתי את זה לפני יומיים אצל חברה שלי.
בדיוק.
ולכן, בואו, תפעילו common sense, אני תמיד אומרת, קחו בחשבון, לא כל הנוצץ זהב. יש כמה אביזרים שאני כן מאוד מאוד מאמינה בהם, הם יחסית גם זולים, אני חושבת שהם עושים את העבודה, מה זה אני חושבת? אני עובדת
מכירה,
איתם,
בדיוק.
ואני גידלתי את שלושת הילדיי איתם, ומספיק שיהיה אותם בבית, וזהו, באמת, לא רק שהתינוק שלנו לא צריך את כל הדברים האלה שאנחנו רואים בחנויות, אלא חלקם עדיף לו בלעדיהם.
אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסטלר.
כן, אוקיי, זה חשוב, באמת, כי אני רואה את זה הרבה, את יודעת, כל מיני קבוצות רכישה וזה, וכולם רצים לקנות, ובסוף זה שוכב לך בבית, את יודעת, ואם את אומרת שדבר התפתחותי הוא מאוד בסיסי גם בנו,
נכון.
אז נראה לי שאפשר לעבוד עם הגוף.
אפשר לעבוד עם הגוף, אפשר לעבוד באמת עם מוצרים מאוד 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 פשוטים, למשל פופים.
כן.
פופים זה מוצר יחסית לטרמפולינות, פשוט ויחסית זול.
כן.
מה גם שפוף משמש אותנו שנים קדימה. לי יש פוף בבית שהגדולים שלי עפים עליו.
עכשיו הם כבר סתם נהנים ממנו.
בדיוק. מנסאים, אז אני דוגלת מאוד מאוד, לא רק מבחינת המחיר, אלא גם מבחינת האיכות במנסאי בד.
כן. שהם בוודאות עדיפים על מנסאים שהם כל מיני קשירות.
כן, הם בוודאות עדיפים, פשוט צריך לדעת איך להשתמש בהם, וצריך גם לקנות את הפירמות מסוימות, כדי שאיכות הבד תהיה באמת טובה, ותתמוך בנו ובתינוק. ובאמת אנחנו משתמשים במינימום של, אם למשל צריך לגרות את התינוק, אז אני אומרת, תיקחו רעשן פשוט. לא צריך עכשיו את האוניברסיטה עם הדקלים, עם המנורה למעלה והראי למטה וכזה. תלכו באמת על הפשוט. אנחנו גם יודעים שבמצב שהתינוק חווה המון 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 גירויים לפניו, המון צבעים, המון פריטים, אורות, קולות, כל הדברים שהיום הצעצועים כוללים, הוא יכול להגיע למצב שנקרא הצפה חושית.
כן.
מצב שבו בעצם המוח כבר מוצף, מפסיק לקלוט, מפסיק לאבד, וכמובן שלא...
יוצר איזשהו סטרס אפילו.
יוצר איזשהו סטרס, יוצר, אחרי זה שוב משפיע כמובן על השינה.
נכון. זהו, כן. אמרת שינה. בואו נכנס שנייה, נדבר על שינה.
בקטנה.
שינה נושא ככה מאוד כאוב לכל כך הרבה מאיתנו. יצא לנו קצת לדבר לפני שהתחלנו להקליט על זה ששינה... זה מאוד משתנה מילד לילד.
נכון.
ולכן כאימא אני יכולה לחוות עם הילד הראשון שלי משהו מסוים, עם הילד השני שלי משהו אחר. אני מרגישה, אני מסתכלת על השאלות ששאלו אותי בסטורי, על דברים שאני חווה בקליניקה. אני מרגישה ששינה זה אחד הדברים שהפנייה בגלל שינה היא מאוד מאוד גבוהה. כי דברים אחרים אתה עוד יכול לסבול במרכאות, נכון? כזה נכון. בסדר, הוא לא זוכל, הוא כן זוכל, אוקיי. לא שזה לא חשוב, אבל בהרגשה האימהית, בסדר, זה תכף יקרה, אבל כשאת לא ישנה בלילה טוב, או שכל הרדמה של הילד שלך היא, את יודעת, שעות וצרכות, ושם זה כבר מתחיל להיות קשה, וכשאמרתי מה שטוב לה, זה כבר מתחיל להיות לפעמים לא כל כך טוב. חוויתי את זה על בשרי באמת עם ילדה שממש מ-day one היה קשה להרדים אותה. ואת יודעת, אני אומרת לעצמי, מה זאת אומרת, תינוקות לא אמורים כאילו לישון? אז בוא נדבר טיפה על שינה ועל העניין ההתפתחותי ועל הקשר ביניהם בעצם.
אוקיי. קודם כל אני אגיד שהמשפט שאמרת כרגע, זה המשפט שאני פותחת איתו את הרצאת השינה שלי.
אוקיי.
אני אומרת תמיד שאני עוסקת גם בהתפתחות וגם בשינה, וזה תמיד מצחיק אותי לראות שלכאורה להורים יותר אכפת שהתינוק שלהם אישן, בשביל שהוא יתפתח.
ממש ככה.
ממש ככה. כי ממש כמו שאמרתי, אם התינוק שלי לא זוכל, בסדר.
הוא ישחל.
מתי שהוא יעשה את זה, אני אקווה מתי שהוא יעוץ עם מנבל, סבבה.
נכון.
אבל אם התינוק שלי לא ישן, וואו.
זהו. התקבלי אותי מחר בבוקר.
אני לא ישנה, ורבתי עם בעלי.
נכון.
והוא הגיע לעבודה, והוא היה עצבני עליי, וכמעט עשיתי תאונה, והמון המון המון סיפורים שאני חווה בקליניקה. ואז באמת זה נהיה נושא יותר, יותר משמעותי לנו ההורים, ויותר באמת אקוטי.
כן.
באמת שינה, צריך להבין שכל תינוק נולד עם פוטנציאל אחר לשינה. דרך אגב, כמו פוטנציאל התפתחותי.
נכון.
אותו דבר. ובדיוק כמו שמקודם אמרתי, חשוב לזהות מה הדבר הנכון לתינוק שלי מבחינה התפתחותית, אז חשוב גם להבין מה המאפיינים של התינוק שלי מבחינת השינה.
אוקיי.
למשל, אם אני חווה תינוק שלא ישן, חשוב שאני אבין למה. למה אתה לא ישן? סתם כי לא בא לך לישון, שמה שנראה להרבה הורים?
לא, כי את יודעת, כמו אומרים, בסדר, יוצאת לו שן, הוא בשלב התפתחותי, הוא בזה, הוא רעב, הוא עייף. הרעב, אגב, זה קורה המון, אז תני לו בקבוק, הוציצי, תלוי מה ש...
תמיד יש תירוצים, תמיד, בכל שלב יש תירוצים, אבל בסופו של דבר, יש לנו באמת תינוק ספציפי מסוים, ויש לו מאפיינים, ואני צריכה להבין אותם, כדי להוביל אותו למימוש פוטנציאל השינה שלו.
אוקיי.
תינוק אחד יממש את פוטנציאל השינה בגיל חודש וחצי.
כיף לו.
ותינוק אחר יממש בגיל 7 חודשים. ואצל תינוק אחד, בגיל חודש וחצי יהיו כבר לילות שלמים. ואצל תינוק אחר, פוטנציאל השינה יהיה כזה שבגיל 7 חודשים, יהיה לילה, אבל עם מאכלה אחת.
אוקיי.
אבל ברגע שאני מבינה שזה הדיוק של התינוק שלי, אני יותר רגועה. אני יותר מקבלת את זה. אני גם שלמה יותר עם זה שכן, אני עדיין צריכה לקום בלילה להכיל אותו, בניגוד לחברה שלי, שוב, החברות, תמיד יש את החברות, שכבר מגיל חודש וחצי ישנה לילה שלם.
כן, נכון. אבל איך אני כאימא, נגיד, עכשיו התינוק שלי בוכה, בסדר? הוא התעורר בלילה, ולא הלכתי לייעוץ, בסדר? איך אני יודעת, כאילו באמת, רגע, לתת לו לאכול... כי תמיד זה כזה, האם הוא רעב, הפחד הזה, נכון?
נכון.
יש לי דרך בכלל לנסות להבין לפי הבכי שלו, למה הילד שלי מתעורר, הוא מתעורר, כי פיזית השרירים שלו, הטונוס שלו הוא גבוה, ולכן הוא מתעורר כי משהו בתנוחות לא נוחות לו. נכון. הוא מתעורר כי הוא למד להתהפך, אז את יודעת, פתאום הוא מצא את עצמו בתנוחה אחרת ממה שהוא היה, וזה נכון. הפחיד אותו. איך אני יודעת אם הוא רעב, אם הוא... כל האלפי דברים שיכולים להעיר תינוק, אולי okay. משהו כואב לו אפילו.
אז בואו אני ארגיע אותך ואת כל האמהות שמקשיבות לנו, את לא יודעת.
אוקיי.
ואפשר לסיים פה.
כן, טוב, אז יאללה.
את לא באמת תדעי.
אוקיי.
וגם את זה צריך להבין ולקבל. תינוק יכול להתעורר באמצע הלילה, בגלל המון 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 סיבות, ממש כמו שהזכרת. קודם כל, כמובן, שאני שואלת את האמהות, בסדנאות, למה אתם חושבות שהתינוק שלכם מתעורר באמצע הלילה? אז התשובה הראשונה בדרך כלל זה...
הוא רעב.
הוא רעב. כולנו הגענו מפולניה.
נכון.
אבל... הוא רעב, ועכשיו כואבת לו, או כואבת לו הבטן, או החיתול מלא, או באמת, הוא כבר למד להתהפך, ופתאום מהגב הוא התהפך אל הבטן, מרים את הראש, מאיר את עצמו, בדיוק. או שהיה איזשהו רעש חיצוני, או שהוא דילג על כמה וכמה מחזורי שינה, עשה ככה שינה יפה, נגיד, עד 1 בלילה, ופתאום הגיע לאיזשהו מחזור שינה, ולא הצליח לדלג. המון 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 סיבות, שבגינן באמת תינוק יכול לקום באמצע הלילה. איך אני יודעת למה קמת? אז אנחנו לרוב עושים בעצם עבודה עם מה שנקרא מתוק. מגע, תנועה וקול. ובעצם כל מה שאני הולכת להגיד מעכשיו, חשוב מאוד 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 להבהיר, שאנחנו עושים את הבדיקה הזאת רק עם תינוקות, שאין להם, לא קיבלו איזושהי הנחיה רפואית לגבי אוכל, אין להם קושי בעלייה במשקל, מייצרים חיתולים רטובים, והם כמובן תינוקות שהם בריאים ומתפתחים.
אוקיי.
כל עוד התינוק לי הוא תינוק כזה, אני יכולה לבדוק כרגע, האם קמת לאוכל, או בגלל שאר הסיבות האחרות.
אוקיי.
למה? כי אם אני אתן עכשיו חוויה של מגע, למשל תפיחות במיטה, וקול מונוטוני, או אפילו אני אקח אותך על הידיים, ותן לך תנועה רכה, כולל מגע, כולל קול מונוטוני, ומתוך המקום הזה, אתה תרדם בחזרה, סביר להניח שלא היית רעב.
כן.
כי לרוב, תינוק רעב לא יירגע רק ממתוק.
נכון.
אוקיי? ואז אנחנו בעצם יכולות לעשות עבודה טובה על פי דרך האלימינציה. ואז לא לתת ארוחה מיותרת. אני חייבת להגיד שארוחות מיותרות באמצע הלילה גם יוצרות איזושהי התנאיה, וגם משפיעות מאוד על השינה שבאה אחרי. כי למשל, אם אנחנו רואים תינוק שישן עד 1 בלילה, קם, מקבל אוכל, פתאום אפשר לראות שהוא פתאום מתחיל לקום 2, 3, 4. אוקיי?
אוקיי.
למה? כי פעולת מערכת העיכול משפיעה על איכות השינה.
נכון.
אז אם אתה לא צריך, אם אתה צריך לאכול, אז בסדר, אנחנו נעבוד עם זה, אבל אם אתה לא צריך לאכול, אז חבל שער השינה, אז ככה, יש לזה עוד השלכות.
כן.
אבל ממש בקצרה, זאת הדרך לנו להבין, האם התינוק צריך לאכול או לא צריך לאכול. שוב, אני אתן כאן כוכבית קטנה, לפעמים יש התניות. כלומר, התינוק כבר התרגל, שהוא קם באמצע הלילה ומה שהוא מקבל זה אוכל, ואני חייבת לפתוח כאן סוגריים ולהגיד לרוב זה
לא
ענקה.
אוכל?
לא, לא, לרוב זה ענקה.
כן.
כי אני מניקה סדרתית, מי כמוני יודעת שהכי קל באמצע הלילה שאנחנו עייפות וטרוטות עיניים וזה, לקחת את התינוק, אלינו למיטה, לשכב על הצד, להרים את החולצה ויאללה.
כן.
אבל זה לאו דווקא הדבר שהוא היה צריך כרגע. ואפרופו מענה לצורך, מענה מדויק לצורך, אנחנו נשתדל לדייק אותו גם באמצע הלילה.
אוקיי, ומה עם הפחד הזה של ההרגלים, שאני שומעת מהיום שילדתי? ואני יודעת שככה גם עוד הרבה כמוני, אז אני מרשה לעצמי להעלות את זה פה. הפחד הזה שאוקיי, נגיד עובד לי להרדים את הילדה שלי על הידיים. אני רואה שאני מתעוררת באמצע הלילה, אני לוקחת על הידיים, היא נרדמת נהדר, לא מאכילה אותה, לא כלום, שמה אותה במיטה. אבל אז מתחיל העניין הזה של, אז מה את רוצה להרגיל אותה לזה? עד איזה גיל תעשי את זה? את קופצת איתה על הכדור, אל תקפיצי איתה על הכדור. מצד אחד יש דברים שאולי עובדים לי עם התינוק שלי, הנה בדקתי, זה עבד לי, זה עובד לי בלילות, מצד שני, עד מתי?
נכון.
כאילו, מתי קוטעים את זה, מתי עוצרים את זה, ואם נניח אני גם לא רוצה שילד שלי יפקה כל הלילה, את יודעת, כי לא בא לי בשבילו וגם לא בשבילי, וכשאני רואה שכל פעם שאני לא עושה את התניות הקטנות האלה, כמו ידיים או כדור פיזי או כל אחת מה שעובד לה, אז הלילה הוא לילה של צרכות.
נכון.
מתי עובר הגבול הזה? את יודעת, בין מה שנכון לילד לבין הרגל.
אז שוב, הגבול זה לא משהו שאני יכולה להגיד לך. זה לא משהו שברמת בהכרח ברמת הגיל, או ברמת המשקל, כמו שאנשים שואלים אותי, או ברמת הזמן. כמה זמן את תתני לו, כמה זמן תנסי מתוק? זה לא משהו שאני יכולה לענות בצורה מדויקת. אני כן אגיד שהרגלים נוצרים מגיל לידה. אם מגיל לידה אני כל יום אעשה עם התינוק שלי משהו מסוים, אז הוא יתרגל אליו.
כן.
אני אשאף כמובן לעשות שוב את הדבר המדויק לו ביותר. אם כרגע אני מרגישה שמה שעובד לי להחזיר את התינוקת שלי לשינה, זה תנועה, זה מה שנקרא מתוק על הידיים, אז אני כרגע אעשה את זה. אבל אני אגיד לעצמי, אוקיי, בעוד שבוע, או אולי בעוד חודש, אני אבדוק אם היא כבר לא צריכה את זה. אוקיי? ואז אני כל הזמן בעצם נותנת לקרדיט, שאולי את כבר לא צריכה את זה, אולי את כבר צריכה קצת פחות ממני, אולי את צריכה עכשיו מגע וקול במיטה. לצד זה, כן חשוב להבין שבאמת נוצרות התניות. אז יש מצב שברגע שאני עושה את השינוי הקטן הזה, אז זה לא שעכשיו היא תבוא ותגיד לי, אה, טוב, סבבה, אימא,
כן.
יאללה, לא צריכה את הידיים שלך.
בדיוק, כי הרי זה יהיה צרכות או משהו בסגנון.
בדיוק, היא תפתח במחאה. והמחאה הזאת היא מאוד מאוד לגיטימית, כי בעצם אנחנו לוקחים להם משהו ש עשה להם מאוד 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 טוב.
כן.
אבל הרעיון הוא בעצם בהדרגה להעביר אותם לדבר אחר שעושה להם טוב, הוא פשוט אחר. כלומר, גם מגע וקול במיטה, זה אחלה מענה. גם נוכחות לפעמים, אנחנו רואים תינוקות, שמה שהם צריכים זאת הנוכחות של ההורים.
כן.
זהו, זה מצוין. פשוט כל פעם אנחנו נבדוק מתי התינוק כבר לא צריך אותי, לא ניבעל ממחאה כזו או אחרת, ניתן מענה, מה שנקרא צעד קדימה, צעד אחורה.
אוקיי.
אבל נבדוק את זה, לא נשאר שעננים, נגיד עד גיל שנה, ונקפוץ עם התינוק על הכדור.
אז יפה, זה דווקא מרגיע, כי לאחרונה הייתה עכשיו איזושהי סערה כזו, סביב סיפור שהיה עם מאיה ורטהיימר ברשת, בטח כן. ראית את זה.
קצת ראיתי את זה.
כן, שדובר על על אימון שינה של תינוקת בת, נדמה לי, 3 או 4 חודשים, והייתה ממש שערה סביב זה. ודווקא אני עכשיו, אני חושבת שעשית לי קצת שכל והיגיון, שאת אומרת, לא, ילדים לא צריכים לעבור איזשהו אימון. כאילו, אנחנו לא עכשיו מאמנים אותה בלילה, ואני יושבת והיא צורחת, ואני אומרת, זהו, שינינו הרגל. את אומרת, תקשיבי, יכול להיות שהיא צריכה משהו אחר, תבדקי איתה, תראי שלא, תנסי עוד קצת, אם תראי שזה מגיע, לא יודעת מה, לצרכות וכו', אז אולי היא עוד לא מוכנה לשלב הבא. זאת אומרת, זה לא שאת מחליטה שעברת שלב עם התינוק, וזהו. וזה מה שיש גם אם היא צורחת עכשיו עד 6 בבוקר, כי ככה אנחנו נרגיל אותך. אלא, כאילו כל הזמן לנסות לעבור עוד שלב, ואם רואים שזה לא כל כך מצליח, אז קצת לחזור אולי אפילו אחורה, נכון? אם הבנתי, נכון?
כן, אני גם חייבת להגיד שאני נותנת המון מאוד קרדיט להורים במקום הזה.
כן.
כי כשהורים מגיעים אליי, אם תינוק גם בגיל 5 חודשים, דרך אגב, אני עושה הדרכות שינה מגיל לידה.
אוקיי.
כי אני עובדת באמת מתוך המקום התפתחותי, אז כבר מגיל שבועיים אני יכולה לזהות כל מיני פרמטרים, שאני אומרת להורים, תקשיבו, בשינה של התינוק הזה, אתם צריכים לעשות ככה וכך, כדי באמת שלא יווצרו הרגלים פחות מדויקים, כדי שהוא באמת יישן. אבל גם שמגיעים אליי, בגילאים שהם קצת יותר גדולים, אבל לא הכי גדולים, לא בגיל שנה שאומרים, טוב, יאללה, לילה שלם, אז אנחנו מנסים להבין את הפוטנציאל, ואני נותנת קרדיט להורים בזה שהם באים ואומרים לי, תקשיבי, אני מרגיש שהוא יכול אחרת. אני מרגיש שאין לי צורך עכשיו לשבת איתו שעה ובאמת לקפוץ על הכדור, או לטל איתו בחוץ, או לקחת אותו לנסיעות באוטו. ואני אומרת, נכון, יש מצב שהוא יכול אחרת. אז כשאני עושה תהליך שינה לתינוק כזה, אנחנו ממש בודקים את זה. ויש מצב שאני אבוא ואני אגיד להורה, בוא, שב לידו, ותעשה כך או אחרת, כי זה בא על סמך זה שאני ראיתי את התינוק, אצלי יוצא שינה זה יחד עם התינוק, אני חייבת להבחן אותו. אני ראיתי את התינוק, אני הבחנתי את פוטנציאל השינה שלו, ואני כאשת מקצוע חושבת שהוא כן מסוגל לזה. וכשאתה בא אליי ואתה אומר לי, אני גם חושב כאבא שלו, כאימא שלו, שהוא מסוגל לזה, אז מעולה, אז בואו נצא לדרך. ואז באמת נעשה כל מיני שינויים, אבל אנחנו תמיד נבדוק, ושוב, אני לא בהכרח אומרת, סיפרתי לך מקודם שכל הילדים שלי ישנו לילה שלהם בגיל חודש וחצי.
נכון.
והם ילדים שונים, והיום הם גם גדולים, ובאמת אפשר לראות עליהם שהם מאוד מאוד שונים בטמפרמנט שלהם ובאפיונים נוספים. אבל עדיין, בסופו של דבר, יש מצב שגם עכשיו הגיע אליי תינוק בין 5 חודשים חצי שנה, ואנחנו נמצא שאותו תינוק עדיין צריך לאכול בלילה, זה מה שנעשה.
כן. כן, אין פה איזה משהו כזה, את יודעת, כללים, אסור, מותר, זה נורא נורא מותאם לילד ולהורים עצמם.
כן.
שזה מה שחשוב. כי את יודעת, שאלו אותי אפילו אם יש נגיד השפעה שלילית לתינוקות שלא נרדמים עצמאית, מישהי שאלה בסטורי, אם יש לזה השלכות על העתיד, השאלה אם באמת, את יודעת, אם זה באמת דברים שהם יכולים להשפיע אפילו הפוך על ההתפתחות של הילד שלי. ילד שלא ישן טוב, הוא לא נרדם עצמאית, ולכן אחר כך הוא לא מתפתח גם כמו שצריך.
כן, תראו, אז השלכות יש, אנחנו יודעים את זה מתוך המדע ומתוך מחקרים, שוב, אנחנו לא נתמול את ראשנו בחול, השפעות יש, ולכן כן. אנחנו מאוד 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 דואגים שהתינוק ישן. כן, אנחנו לא רוצים להגיע למצב שהתינוק לא ישן כל הלילה, או לא ישן כל היום, אנחנו עושים מספיר מחקרים ובודקים את זה מבחינה סטטיסטית, איך תינוק בכל גיל אמור לישון. שם אנחנו באמת עושים את ההתאמה.
אוקיי.
יחד עם זאת, באמת אנחנו יודעים שכן, בזמן השינה, מערכת החיסון מתפתחת.
נכון.
המוח מתפתח.
נכון.
התינוק גדל. הוא נח. בעצם המנוחה הזאת תוביל אותו לעשייה הבאה.
כן, גם מערכת החיסון עושה את רוב העבודה שלה בלילה.
בדיוק. אז אנחנו צריכים שהתינוק ישן. כשכתוב בטבלה שתינוק בגיל מסוים צריך לישון 16 שעות, אני צריכה ש16 השעות האלו יתקיימו באיזושהי דרך.
כן.
מפה אני אגיע ליכולות והרגלים. כששואלים לגבי הרדמות עצמאית והשלכות של אוקיי, אז התינוק ישן, אבל איך הוא נרדם? אז ברדמות עצמאית מופיעה מילה עצמאית. אנחנו באמת יודעים שמבחינה התפתחותית, יכולות להיות לזה השלכות ברמת הפיתוח העצמאות של התינוק, תחושת הביטחון. תחשבי על זה, מה זה אומר שאני עכשיו נשאר לבד במיטה, אולי אפילו בחדר נפרד, וזאת יכולת. זאת יכולת שעדיין אחרי זה יכולה בעצם להשליך על דברים אחרים. אז כן, אנחנו נשאף לרדמות עצמאית. לא רק בשביל הנוחות שלנו, אלא בשביל באמת הלמידה של התינוק שלנו, שלאט לאט יתפתח לילד.
כן. לתת לו ביטחון,
כן,
עצמאות.
שידע גם להרפות בעצמו, להירגע בעצמו.
אז זהו, אז אמרת עכשיו להרפות, אז עוד דבר אחד שאני רוצה שנספיק גם לדבר עליו ככה, כי הוא עלה הרבה, ואני גם מודה שאני שומעת יותר ויותר הורים שמגיעים אליי לקליניקה, בגלל כל מיני דברים, לא משנה מה, ואיכשהו תמיד המילה שאני עכשיו אגיד עולה, וזה טונוס, ונדמה לי כאילו כל ילד מקבל היום איזושהי הגדרה, מגימורים, כן, כן, אנחנו יודעים, יש לו טונוס שרירים גבוה, כן, כן, יש לה טונוס שרירים נמוך,
כן.
ואני אומרת, או שאף אחד לא מאוזן בטונוס, אז מה זה באמת הטונוס הזה, עד כמה זה חשוב, מה אני כהורה צריך לעשות כדי לנסות להבין אם יש לילד שלי איזושהי בעיה בזה, ואם כן, אז מה השלב הבא?
אוקיי, אז קודם כל נסביר שטונוס זה בעצם מדובר על מידת קיבוץ השריר בזמן מנוחה. לכל אחד מאיתנו יש מידה מסוימת של טונוס. השרירים בעצם מחזיקים את השלד וגורמים לנו לא להיות בובת מריונטה וככה שקובה על הרצפה. יש תינוקות, ילדים, מבוגרים שהשרירים שלהם מקובצים פחות מרוב האוכלוסייה, וזה מה שנקרא טונוס נמוך.
כן.
ויש כאלה שהשרירים שלהם מקובצים קצת יותר מרוב האוכלוסייה, וזה נקרא טונוס גבוה. בפועל, מה קורה? הם עושים עבודה, מה שנקרא, בשעות נוספות. הם עושים עבודה יתר על המידה. גם כשלא צריך,
הם בטונוס.
הם בקיבוץ שרירי. לכן אני חוזרת, מידת קיבוץ השריר בזמן מנוחה, אנחנו רואים, גם כשהם נחים, השרירים עדיין מאוד מאוד מקובצים.
אוקיי.
טונוס שרירים חשוב להבין שיש בו מרכיב גנטי. כלומר, זה לא משהו שהוא נרכש סביבתית, אלא אני מקבל אותו ב-DNA.
זה מסביר דברים, אוקיי.
נכון. ולכן, אם אני או בן זוגי בעלי טונוס גבוה, סביר להניח שגם אחד מהילדים שלנו יקבל טונוס גבוה. חשוב גם להבין שטונוס זה לא משהו שניתן לשינוי. המון הורים אומרים, הייתי בטיפול, החלישו לו את הטונוס, זה לא, זה
הגבירו,
אין כזה דבר. טונוס, אמרתי, מידת קיבוץ השריר, זה לא כמו מידה במכנסיים, שאפשר לעשות דיאטה או להשמין, ואז היא תשתנה. זה כמו למשל צבע העיניים. זה לא משהו שבאמת אנחנו יכולים לשנות. מה אנחנו כן יכולים לשנות? את איך התינוק מתנהל עם הטונוס שהוא קיבל. כלומר, למשל, אם לי יש עיניים כחולות, ואני יודעת שהן יותר בעצם רגישות לשמש, ואני לא יכולה ללכת כמו חברה שלי שיש לה עיניים חומות בתנאים מסוימים בלי משקפי שמש, אוקיי, אז אני מתנהלת בהתאם לעיניים שלי. אז אותו דבר אנחנו עושים עם תינוקות. אנחנו בעצם מלמדים אותם במרכאות איך להתנהל עם אותו טונוס בסיטואציות שונות לאורך היום. למשל, אפרופו הרפאיה, אני באמת לוקחת תינוקות בעלי טונוס גבוה ומלמדת אותם שכשהם נחים, לא ישנים, כשהם נחים, אתה לא חייב להיות עדיין בשיא הקיבוץ. אתה יכול להירגע, אתה יכול להרפות. ומה שנחמד, שכשאני עושה את זה עם תינוקות, אז זה באמת לוקח אותם חיים שלמים קדימה. אני לומד איך נכון להתנהל.
לשחרר, וואי, בדיוק. אחד הדברים הכי שלי, קשים.
זה נורא נורא קשה כל הזמן להיות בקיבוץ.
נכון.
נורא מעייף.
זה גם בדרך כלל גורר אחריו, טוב, אני לא מכלילה, כן? זה גורר אחריו בחיים הבוגרים גם, עניינים של גם מחלות פיזיות ומחלות נפשיות רגשיות, כי זה כל הזמן להיות באיזשהו סוג של סטרס. אוקיי?
נכון.
והסטרס הזה יכול להיות רגשי, נכון. נפשי, יכול להיות פיזי, זה יכול להיות אחד שמשפיע על השני, אבל זה שם כל הזמן.
זה גם, יש לזה גם השפעה מאוד מאוד גדולה, על טמפרמנט, כמובן.
נכון. לא יודעת מה בקודם, אגב.
בדיוק.
אבל כן. נכון. השאלה היא, נגיד, אם, אוקיי, זיהיתי נניח שלילדה שלי יש טונוס שרירים גבוה, ואני רוצה לעזור לה באמת, את יודעת, להיות יותר רפויה, לשחרר. איך אני עושה את זה? כי שתינו יודעות שנגיד זה גם יותר קשה לגשת לילד כזה לצורך העניין, ולנסות לשחרר אותו, כי יכול להיות שהוא יעדוף, יכול להיות שיהיה לו קשה עם זה.
נכון, נכון. אני רק אגיד כוכבית קטנה פה, מאוד 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 חשוב. זיהוי של טונוס נעשה רק על ידי איש מקצוע.
כן, כן.
בסדר? הרבה פעמים אנחנו מרגישים שהתינוק שלנו מרגיש מאוד מאוד נוקשה, אבל זה לא יהיה טונוס. זה יהיה החזקה שרירית שנובעת ממנח ברחם, מאופי של לידה, מהתנהלות בימים הראשונים, אז חשוב מאוד להעביר לכל הורים ששומעים אותנו, שזה לא בהכרח הגדרה של טונוס. אנחנו כן מבינים שהתינוק שלי באמת מאוד מתקשה בהרפאיה, ודרך אגב, מה שאני אגיד עכשיו, רלוונטי גם לכל מי ש הטונוס שלהם מאוזן, הם פשוט מחזיקים שרירית בגלל סיבה אחרת.
אוקיי.
ולכן את התינוקות האלה אנחנו לרוב קודם כל מארסלים. אנחנו מכניסים אותם לתנוחת היוסול, ואז אמא שומעת אותי עכשיו ואומרת, לא, אבל הוא לא מוכן, אבל הוא צורח. ברור. ברור שהוא יצרח. כי בעצם זה לא בטבע שלו. הטבע שלו זה עכשיו להחזיק,
כן.
להיות קרש, נכון. להרים את הראש.
עכשיו את באה, כן? ושמה אותו כזה מאורסל, עגול כזה, בדיוק. וכל השרירים שלו רוצים לפרוץ.
בדיוק, ואני דורשת ממנו במרכאות להרפות, זה לא בא לו טוב. אבל אני כאימא שלו, אפרופו זיהיתי את המאפיינים שלך, ואני רוצה להוביל אותך למקום האיכותי, אני כאימא שלו מבינה שזה הדבר שהוא צריך כרגע, אז אני אסייע לו. אני באמת אעשה את זה תוך כדי תנועה, ומגע, וקול, ואם צריך אני אשים מוזיקה ברקע, ושיהיה לי יותר נעים, ואני טיפה אפתח אותו וטיפה אסגור אותו. דרך אגב, אחד הדברים הכי, הכי קלים ליישום ברמה הטיפולית, זה במקום להחזיק את התינוק הזה בידיים, זה באמת להכניס אותו למנסה בד.
כן.
ואני חייבה רק להגיד שאצל תינוקות כאלו, אנחנו מכניסים רק במנח בטן אל בטן, לא בירסול במנסה בד, כי אז באמת הסיכוי מאוד מאוד קלוש.
אבל שלא פגשתי אותך לפני שנתיים.
אלא רק במנסה בד, גם שם סביר להניח שיהיה לו בהתחלה קצת נחיתה קשה.
כן.
אבל אנחנו מסייעים להם, ואנחנו עוזרים להם באמת לנוח. וזאת הלמידה. כלומר, סבבה, יש לך טונוס גבוה, אבל בוא תלמד שבסיטואציות מסוימות, אתה גם מרפא, ואתה גם נינוח.
אוקיי, אגב, אני רוצה רק להוסיף גם שבקליניקה אני רואה שעיסוי, שאני מדריכה את ההורים לעשות עיסוי ככה טוב, עמוק, באמת לא כזה מלטף, מאוד מאוד עוזר לתינוקות האלה לפעמים להיכנס אחר כך למצב הבא, נניח, אם קצת עשיתי לו עיסוי ואז הכנסתי אותו, את יודעת, למנסה בד היה קצת יותר קל, או לפני שהוא נרדם ודברים כאלה, כי העיסוי הוא כן מכניס את הגוף, באופן טבעי, גם כשאת עכשיו הולכת לעיסוי, כן?
לגמרי.
באופן טבעי את נרגעת, אוקיי? יש משהו שמשדר כאילו בגוף, אנחנו יודעים היום שמגע משחרר אדרופינים, והגוף שלנו יכול ככה להיכנס לרגיעה. ברור שזה לא משנה את המצב הטבעי של האדם, אבל זה מאפשר לפחות כרגע איזושהי רגיעה, ואז אולי אפשר באמת לעבור למנסה נכון. או כולי.
גם אני משתמשת במגע עמוק, גם בעיסוי, כן. יש לנו גם פיסול, יש לנו כל מיני טכניקות.
אז הדברים האלה עוזרים. עדיין אני אגיד שאני יכולה ממש לתת, באמת מהסיפור אישי שלי, אני מטפלת בילדים, עשית את הבת שלי כמה שרק אפשר, ועדיין היה קשה אגב להכניס אותה למנסאים, ובאמת בסוף עברתי כאילו למנסא הלא נכון, כאילו לא הבד, כי רק שם איכשהו, לא יודעת למה הצלחנו, אולי כי פתאום היא ראתה את העולם,
למה.
אני לא יודעת.
אני אגיד לך למה, כן. כי המנסא הקשיח זה מנסא שמשרת אותה.
נכון, כי יכולה להישאר בתנוחת הסטיפנס.
יכולה להישאר סטיף וזקופה.
ואז עשינו הפוך.
ואז בדיוק.
טוב, אמרתי, הייתי צריכה לבוא שלך.
בעל דבה.
תראי, הנושא הוא מרתק. ברמת, אני באמת חושבת שאני אומרת כל הזמן שרפואת ילדים ותינוקות, זה הדבר הכי מדהים אותי בעולם, כי זה בעצם רפואת מבוגרים.
נכון.
מבוגרים של העתיד, כן?
נכון.
בעיניי, זה שאת עובדת עם ילדים מגיל לידה, ומנסה לראות פה היום מה אפשר, עם מה אפשר לעבוד, ומה אפשר לתקן, וזה לא מהמקום הזה של שכל הילדים כולם יתפתחו ויעשו את הכל לפי האחוזון, זה באמת לראות כל ילד איפה אפשר לעזור לו.
נכון.
בעיניי זה יכול להיות דברים שישנו את העולם שלו אחר כך, כשהוא יהיה בין 20 ו-30, הרגע דיברנו על טונוס, טונוס זה משהו שהולך איתך כל החיים, ויכול להשפיע עליך מאוד לרעה בכל מיני שלבים בחיים. אז אני חושבת שזה מדהים שאתה עושה את זה, בעיניי זה סופר מרתק, זה נושא כמו שאנחנו רואות גם מלא בתוכן, שאפשר נראה לי לעשות על זה עוד פרק, ולהיפגש ולדבר על עוד נושאים. אבל לקחתי גם הכי ממך את הדבר הזה שאמרת, שבאמת את עובדת עם כל ילד והורה בסיפור האישי שלהם. יש את הטבלה, יש את הסטטיסטיקות, אבל הסיפור הוא בעצם כל אחד לפי הגוף שלו.
נכון. הגישה שלי היא באמת מסתגעת על המכלול.
בדיוק.
מאוד מאוד, מה שנקרא, הוליסטי.
נכון.
אבל מאוד מאוד תכלסי. אני באמת מאוד מאוד מדייקת, ואני גם, אני לא אומרת דברים שמשתמים לשתי פנים. אני באה ואומרת, חבר'ה, יש פה תינוק, בוא לא נהיה יש באמת שעננים, בוא נעשה איתו את מה שצריך, אבל לא צריך לעשות יותר מדי.
כן.
וגם חשוב לי ממש ממש להגיד, שככל שאנחנו עושים את זה באמת מגיל יותר צעיר, מגיל לידה, יותר קל לנו. יותר קל לנו, כי אנחנו, זה כאילו באמת טבולה רסה, ואנחנו מכירים את התינוק שלנו מוקדם יותר, ואנחנו מובילים אותו באיזושהי דרך ככה נכונה עבורו.
כן.
אנחנו בעצמנו כהורים מתאמנים על ההתנהלות הזאת שהבנו שהיא נכונה לתינוק שלנו, ו הכל נפלא.
כולם מרוויחים. מדהים. אני מאוד מודה לך על הזמן שהקדש לבוא ולתת לנו מהעולם הזה. אפילו שזה מרגיש טיפה, כאילו, נכון?
נכון.
לא, בא לי לשאול עוד מלא שאלות. וכמו שאמרת, קודם כל אנחנו נשים כאן לינקים לדף שלך, לדפים שלך, לאתר. יש לך קורסים שהם גם, זאת אומרת, גם בקבוצות וגם באונליין וגם פרטני, נכון?
נכון. כאילו, עכשיו, אחרי הקורונה, אז בעצם
בדיוק.
גם כמובן המשיכה עם הסדנאות הפרונטליות. בשביל זה פתחתי את המרכז המאמם שלי.
נכון, המרכז, אגב, את רוצה לתת לנו רק את הכתובת שמישהו...
אז המרכז נמצא בקניון ערים בכפר סבא. מרכז באמת שאני בניתי אותו במיוחד כדי שהוא יהיה ממש ממש ייחודי, והתבצעו בו גם הסדנאות וגם יוצאים פרטיים שלי, וגם כמו שהזכרתי מקודם טיפולים של אחותי, לפיזיותרפיה של רצפת אגן לנשים בהיריון ואחרי לידה, ואנחנו נקיים שם עוד פעילויות שבעצם יהוו איזשהו בית לאימהות בפרט, הורים בכלל, מקום שהוא מאוד 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 נעים, בלי שום קשר למה שקורה שם מבחינת התוכן. והיום באמת אחרי הקורונה אפשר גם בעצם להשיג את כל הסדנאות שלי, גם בפורמט של אונליין ודיגיטלי.
שזה תמיד טוב.
מעולה, כן. כי למרות שמגיעות אל האימהות מבאר שבע, ירושלים, נהריה, קריות וכו', אני מבינה שיש עדיין אימהות שקשה להן להגיע. אז מוזמנות לקבל את כל התכנים באמת בפורמט דיגיטלי, או כמובן כאלה שנמצאות בחול, שזה שיחוק רציני.
וגם אם חלילה הקורונה תבוא ותבקר אותנו, אז תמיד אפשר לראות אותך, לא משנה מה.
כן, בדיוק. וכמובן שאני ככה נותנת המון המון תוכן בעמוד האינסטגרם שלי.
כן, אנחנו נשים באמת קישור שמישהו רוצה, את יודעת, ללמוד עוד, להבין עוד ולהכיר אותך ואת העולם הזה, יוכל להיכנס.
וגם יש לי קבוצת פייסבוק שנקרא תינוקות מתפתחים וישנים, ששם יש המון המון תכנים שכבר נמצאים ואפשר ללמוד דרכם, וערוץ יוטיוב. אני בכל מקום, כן. וזהו, וכמובן הרצאות, ואני גם מרצה בקורסים מקצועיים. אז אם יש אשת מקצוע ששומעת אותי, אז היא גם מוזמנת לבוא לקורס המקצועי שלי.
אז נראה לי שמי שרוצה, אנחנו נשים לינקים, ואני בטוחה שירצו להמשיך ולשמוע עוד ממה שיש לך להגיד. נשים הכל כאן כמובן, ותודה רבה רבה.
תודה לך, היה ממש כיף.
גם לי. ותודה לכם, המאזינים שלי, שהקשבתם לעוד פרק בפודקאסט שלי, נשים מדברות. אני מזמינה אתכן להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלי, תחשבי טבעי, שם יש המון טיפים ותוכן וערך לאימהות ולילדים על טיפול טבעי ביתי דרך דיקור, תזונה, מגע, שמנים וכל דבר שאני רק יכולה לתת לכם כדי שיהיה לכם הרבה יותר קל בבית. מוזמנות להצטרף ונתראה בפרק הבא.